אחרי 9 חודשים של מסע ומתן, קמה בסופו של דבר ממשלה חדשה בלבנון בראשותו של סעד חרירי, ובממשלה הזאת יושבים חיזבאללה ושותפיו במחנה התומך במשטר של אסד, לצד נציגי המחנה היריב של ראש הממשלה חרירי ועוד כמה סיעות נוספות. שלום לאורנה מזרחי, חוקרת בחירה במכון.
שלום, שלום.
הרבה זמן המתינו בלבנון וגם באזור, בארצות הברית ואפילו בישראל, לתוצאה של המגעים להרכבת הממשלה הזאת. ועכשיו נדבר על המשמעויות. תחילה בהקשר הפנימי, ואחר כך נתמקד גם במישור האזורי וגם עבור ישראל באופן ספציפי. תחילה אני רוצה לשאול אותך, איך ההרכב של הממשלה הזו מבטא את יחסי הכוחות הפנימיים במערכת הפוליטית הלבנונית?
אוקיי. תראה ירון, בעצם ההרכב של הממשלה משקף את התוצאות של הבחירות שנערכו במאי, שבהם אותו מחנה, שאנחנו קוראים לו מחנה השמונה במרץ, שחיזבאללה נמצא בתוכו, זכה ביתרון ברור על המחנה השני, המחנה של סעד אל-חרירי, ומה שהוביל לזה שבעצם יש לו רוב ברור של מושבים בתוך הפרלמנט. את ההישג הזה בעצם המחנה הזה ביקש לתרגם להישג גם בהרכב של הממשלה, ואכן הצליח לעשות את זה. כשאנחנו מדברים על ממשלה שיש בה 30 שרים שמתוכם 18 מתוך המחנה של אותו מחנה של חיזבאללה ואון, ורק 12 מהמחנה של סעד חרירי, וזה נותן להם יתרון אדיר. עכשיו, לא מדובר רק ביתרון כמותי, אלא גם ביתרון איכותי, כי הקבוצה הזו מחזיקה בתיקים החשובים ביותר. מדובר בתיק ההגנה, החוץ, הבריאות, המשפטים, ועוד ועוד רבים נוספים.
היה מאבק בשבועות ואפילו בימים והשעות שקדמו להכרזה על הממשלה, על כל תיק שם, וגם הייתה התערבות אמריקאית, ומסר שהוא עבר לנשיא ולגורמים אחרים שמשתפים פעולה עם הממשל האמריקאי, שהתריע מפני מתן תיק הבריאות לחיזבאללה. מה חרה בעיני האמריקאים בנושא הזה?
אוקיי, לפני שאני מתייחסת קונקרטית לנושא של תיק הבריאות, אני רוצה להגיד שבסך הכל חיזבאללה העמיד מספר דרישות, הוא בעצם הצליח להיענות, לקבל תשובה חיובית על רוב הדרישות האלה, כשאחת מהן הייתה באמת לקבל את תיק הבריאות. הוא ביקש 3 שרים, למה את השניים הראשונים זה היה בסדר, זה היה יותר קל להשיג, והשר השלישי היה שר הבריאות, והשאלה היא מה כל כך היה חשוב לו בתיק הבריאות. תיק הבריאות הוא תיק עתיר תקציב, זה תיק שהתקציב שלו לא מסומן, זה מאות מיליוני דולרים, והוא יכול להשתמש בתקציב הזה לקידום האינטרסים שלו בקרב האוכלוסייה בלבנון. לא רק השיעית, גם הסונית, זה מקנה לו מנוף מאוד חשוב לפתרון חלק מבעיות התקציב שלו, שנבוא גם למשל מהצורך בשיקום הפצועים שמגיעים מסוריה, וזה מייצר לו איזשהו את אותה אפשרות לקדם את האינטרסים שלו של פעילות הדאווה שהוא מייצר בתוך האוכלוסייה, כי בריאות זה שירות מאוד חיוני שכל אחד נזקק לו, ובאמצעותו אפשר להגיע גם לליבותיהם של האנשים. למה האמריקאים התנגדו? כי הם הסבירו שברגע שיהיה שר בריאות מטעם חיזבאללה בתוך במשרד הזה, יהיה קשה להעביר תקציבים, כי יש הרבה סיוע חוץ בנושא של הבריאות, ואמריקאים, מבחינת אמריקאים, חיזבאללה זה ארגון טרור, ולכן זה בלתי אפשרי, אבל בסוף הושגה איזשהו סוג של פשרה. האיש שמונה כשר הבריאות מזוהה לחלוטין עם חיזבאללה, הוא היה רופא אישי של כן, הוא היה רופא אישי של נסראללה, כך שברור למי הוא מחויב, אבל הוא לא חבר רשמי בארגון, ובכל מקרה, מבחינתם האמריקאים קיבלו את זה כנתון, וזה לא הולך לפגוע בעברות הכספים, בשל החשיבות שהאמריקאים מייחסים לחיזוק של המדינה הלבנונית שנמצאת במצב קשה. הישג נוסף שאני רוצה לדבר עליו לחיזבאללה, שהוא חשוב, הוא מאוד משקפת את דרך הפעולה של חיזבאללה. חיזבאללה כמובן שולט במחנה השיעי, יש לו נכסים מאוד חשובים בתוך המחנה הנוצרי, כמובן המפלגה של הנשיא אהון, והוא מנסה לחדור גם לתוך המחנה הסוני. ואחת מהדרישות שלו הייתה שיש שישה חברי פרלמנט שהם מתנגדי חרירי בתוך המחנה הסוני, והוא דרש שאחד מהם יקבל תפקיד של שר והצליח. מתוך כוונה לפלג את המחנה הזה ולייצר לו נכסים גם בתוך המחנה הסוני. ככה שאם אני מסכמת לגבי הממשלה החדשה, הממשלה החדשה בלבנון, אז כמובן שהיא מייצרת יציבות ויכולת לקדם רפורמות שסעד חרירי כבר הכריז עליהם, אבל היא גם תקשה, ההרכב שלה גם יקשה עליו, כי הוא נמצא בעצם במיעוט, ויהיה לו קשה להעביר החלטות, שהרוב של השרים שנמצאים במחנה השני לא בהכרח יסכימו להן, וזה מייצר כמובן יכולת של חיזבאללה להשפיע באופן הרבה יותר מובהק על התהליכים הפנימיים בתוך לבנון.
אז זה כבר קרב שהוכרע, ולחיזבאללה, כפי ששמענו ממך, יש הישגים שהם יותר מאשר סמליים, זה מאפשר לו לבצע את האסטרטגיה שלו כלפי האוכלוסייה, כלפי מוסדות השלטון. ועכשיו נשאלת השאלה, מה מכאן והלאה יהיו האתגרים העיקריים שאיתם תצטרך להתמודד הממשלה הלבנונית?
זה שאני נכנסת לאתגרים, אני שכחתי נקודה מאוד חשובה, בשבילי לפחות, בבקשה. שבממשלה יש נשים. יש בתוך הממשלה יש 4 נשים שהם והבחירה שבהם היא שרה לנושא פנים, שזה תפקיד מאוד
ביטחוני,
וזה אני לא עשיתי בדיקה בכל מדינות ערב, אבל אני מבינה שזו השרה הראשונה במדינות ערב שנושא תפקיד של שר פנים, וזה איזושהי נקודת אור שכדאי להצביע עליה. לגבי הקשיים שעומדים בפני הממשלה הלבנונית, אז זה מעבר לחוסר היציבות הפוליטית והסקטוריאליות והדתיות וכו' וכו', המדינה הזו היא מדינה שמצויה במצב כלכלי קשה מאוד, עם חוב חיצוני מאוד מאוד גבוה. חברת האשראי מודיס בפרסום שלה שמה את לבנון כשלישית מבין המדינות בעלות החוב הגבוה בעולם. מדובר ב-150% מהתמ"ג, לפי צפי לחמש שנים הקרובות הוא רק הולך לעלות. יש בעיות אבטלה מאוד מאוד חמורות. כמעט מחצית מאוכלוסיית לבנון מתחת לגיל 30. חלק גדול של הצעירים בלי עבודה. אחוזי אבטלה מאוד מאוד גדולים, אפילו את הכספים שנאספו עבור הלוואות והשקעות בלבנון, שבעקבות ועידה שנערכה בפריז בשנה שעברה, באפריל 18, ביוזמתו של נשיא צרפת מקרון, דובר על 11 מיליארד דולר שנאספו לטובת כלכלת לבנון, אי אפשר היה, בגלל השיתוק הפוליטי, העובדה שהתעכבה הרכבת הממשלה, אי אפשר היה בכלל להשתמש בהשקעות האלה, והכוונה היא עכשיו לנסות ולראות איך בכפוף לרפורמות שכנראה יצטרכו לבצע, אפשר יהיה להשתמש בכספים האלה. מעבר למצב הכלכלי הקשה, יש מצב, המצב של התשתיות הוא חמור ביותר, מחסור עצום בחשמל, במים, תשתיות חיוניות, אם אתה זוכר, אתה בטח זוכר, כי אתה עוקב אחרי הדברים האלה, ב-2015, את התמונות על הזבל, על המשבר של איסוף האשפה.
הנהר בבירות וגם ברחובות נהרה.
נכון. אז זה אחת הדוגמאות לדבר הזה, וגם בתחום הבריאות. כך בחשבון את הנושא של הפליטים הסורים בלבנון, 1.5 מיליון פליטים סורים בלבנון, אמנם זוכים לסיוע חיצוני, אבל עדיין מעמיסים, למשל על שוק העבודה, כי הרבה מהם עובדים במשכורות מאוד נמוכות, וזה על חשבון העובדים הלבנונים. ואחרון ומאוד חשוב, תופעת השחיתות. השחיתות במערכת הלבנונית התפשטה בכל המגזרים, יש שחיתות במערכת הממשלתית, במערכת המשפטית, באדמיניסטרציה הציבורית, ואפילו במשטרה. באיזשהו מדד של שחיתות שראיתי שהתפרסם רק אתמול, על 2018, לבנון קיבלה ציון של 28 מ-100 בנושא של שקיפות ושחיתות. ואני חייבת להגיד שהחולשה הזו של המערכת השלטונית ותופעות האלה של השחיתות מנוצלות גם על ידי החיזבאללה.
אז בנקודה הזאת, כשהתייחסת לחיזבאללה, אני רוצה לקראת סיום הרעיון להעביר את נקודת המבט מבפנים החוצה. שמענו בימים שחלפו מאז הרכבת הממשלה, הצהרה של נסראללה שהציעה לממשלה לקבל מאיראן דרכו מערכת הגנה אווירית שלמעשה תוכל לפגוע, לפי התוכניות שלו, במטוסי חיל האוויר הישראלי שטסים בשמי בירות. וגם בימים אלה ממש מתקיים בבירות ביקור של שר ההגנה, של שר החוץ האיראני, מוחמד ג'וואד זריף. מה המשמעויות של ההתפתחויות האחרונות עבור ישראל?
תראה, להרכבתה של הממשלה, אם אנחנו מסתכלים על זה ככה, במעוף הציפור, לא בהכרח תהיה השלכה ישירה על ההתמודדות בין ישראל לחיזבאללה ועל האימות שלנו עם חיזבאללה. אבל צריך להגיד שמצד אחד זה מחזק את ביטחונו העצמי של חיזבאללה, מעצם היכולת שלו לחדור ולהשתלט על המערכת הפוליטית הלבנונית, אבל מצד שני זה גם מגדיל את האחריות של חיזבאללה למה שנעשה בלבנון, והמשמעות היא שכשהוא מחליט על איזשהו מהלך, בוא נגיד התקפי מול ישראל, או תגובה על מהלך ישראלי, הוא צריך לקחת בחשבון גם את זה. מעבר לכך, אני חושבת שההשתלטות הזו של חיזבאללה מחזקת שתי טענות של ישראל. הראשונה, ושמענו גם את ראש הממשלה נתניהו מדבר על זה, היא העובדה שככל שחיזבאללה חדור יותר בתוך המערכת השלטונית הלבנונית, כך גדלה גם השפעתה של איראן. וכמובן שזה לא מקרה שהראשון להופיע מיד עם הרכבת הבחירות הוא באמת שר החוץ האיראני, כמו שציינת, שבא עם משלחת גדולה מאוד ללבנון, מתוך כוונה לעזור, לחזק את קשרי, את שיתוף הפעולה בין שתי המדינות וכו' וכו'. ובסך הכל יש פה באמת יכולת של חיזבאללה באמצעות הנכסים שיש לו בתוך הממשלה להגדיל את ההשפעה האיראנית ואולי אפילו לקיים איזה שהם תהליכים שישרתו את איראן בתוך לבנון. ברור שההכרזה על כוונה לתת מערכות הגנה לצבא הלבנוני הם באמת מהפה לחוץ, אף אחד לא יקבל את המערכות הגנה אלה, הסנקציות על איראן.
זה יסבך את צבא לבנון.
והכוונה היא, אם כבר
אם
אולי,
בכלל, כן.
ומה שבעצם איראן עושה כל הזמן זה לחזק את יכולת ההגנה וההתקפה של חיזבאללה ולא של המדינה הלבנונית, ולכן צריך לראות את זה בהקשר היותר רחב הזה. דבר אחרון שאני רוצה להתייחס אליו בהקשר של משמעויות לישראל, זה כל הנושא של האחריות המדינתית של המדינה הלבנונית למעשיו של חיזבאללה. תפיסה שהולכת ותופסת אחיזה בתוך המערכת הישראלית, שבעצם, אם נלך לקראת המלחמה הבאה, בין ישראל לחיזבאללה, האחריות תהיה אחריות של המדינה כולה ולא רק של חיזבאללה, כך שבפעולות של ישראל מול המדינה הלבנונית היא תוכל לבצע מהלכים לא רק נגד יעדים של חיזבאללה אלא גם נגד לבנון, וזו הולכת להיות מערכה הרסנית ביותר למדינת לבנון כולה. וההתפתחות הזו של התחזקות מעמדו של חיזבאללה בתוך המערכת הרשמית, הממסדית, של לבנון, מחזקת בעצם את הטענה הישראלית בעניין הזה.
תודה רבה, אורנה.
תודה רבה לך, ירון.